טוב, אנחנו ממשיכים לעסוק היום בפרק א', דיברנו על התשובה הטבעית הגופנית, בסדר, דיברנו עליה כבר פעמיים, אני חושב כבר. הזכרנו שני כיוונים משמעותיים שעליהם ניתן לדבר, בהקשר של החזרה הזאת לאיזושהי תשובה גופנית, לאיזושהי בריאות גופנית, אז אפשר לדבר על מה שקראנו, יהדות השרירים קצת, החזרה הזאת בכלל לזה שלעם ישראל יש גוף, וכמו, כן, זאת אומרת, כמו שלעם ישראל ככלל, חלק מהחזרה לארץ ישראל היא החזרה לחיים ממשיים, למקום ממשי שהוא הגוף של העם, ככה גם האדם הפרטי, יש בו משהו שחוזר פתאום, פתאום חוזר לגלות שיש לנו גוף, ויש בזה משהו כנראה, יש בו משהו טוב, אני לא צריך רק להתנגד אליו ולהילחם בו. ארץ ישראל, באיזשהו מקום, הארץ היא הגוף של העם, וחלק מהחזרה הזאת, הרבה דברים קורים בצורה מקבילה. זאת אומרת שלא סתם הופעות שונות קורות, כאילו באופן פרטי קורות גם בהתאם לדברים לאומיים שקורים, כי יש קשר וזיקה בין הדברים האלו. וזה איזשהו כיוון אחד שהוא מאוד מאוד גם היה מדובר באותה תקופה, זאת אומרת גם דיברנו על הקונגרס הציוני השני שהיה מדברים על הסיפור הזה של, וחלק מהניסיון ליצור חזרה איזשהו יהודי שהוא יהודי חדש יותר, כאילו שהוא נראה אחרת מאיך שתואר היהודי הגלותי, מה שנקרא. זאת נקודה אחת, ובפעם הקודמת הוספנו לה איזושהי נקודה נוספת, ואמרנו שאולי חלק מהחזרה לגוף, יכול להיות שזו שפה שאנחנו מדברים אותה יותר היום, היא גם איזושהי חזרה למודעות בכלל לזה, למודעות לגוף, למודעות לגוף, לעבודה עם הגוף, מכל מיני כיוונים. זאת אומרת, זה יכול להיות, אמרנו כדוגמה, זאת אומרת, חלק מהעבודה גם הרוחנית שלנו היא גם עבודה פיזית. זאת אומרת, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא גם דרך דברים פיזיים, דרך ההשתחוויה שלנו בתפילה, דוגמה שהזכרנו אותה לדוגמה. נגיד אולי באיזשהו מקום, בבית המקדש לדוגמה, כן? הייתה המון המון עבודה רוחנית דרך דברים פיזיים.
וגם
באמת, היה שם המון עבודה, אם תנסו לחשוב על זה, אנחנו כאילו תמיד שמדמיינים בבית המקדש, מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד עליון ורוחני וכולי. אם אני אנסה שנייה לצייר, את מה שקרה שם בפועל, בסדר? זאת אומרת, אם ננסה שנייה לרדת עכשיו לפרטים, אז איך זה נראה שם? מה קרה שם?
צד אחד.
בפועל, איך נראו? נו, תגידו, תצריקו, נו, לא
לפחד. נגיד, אני תמיד, כשתמיד מתארים לך את בית המקדש, אני תמיד מנסה לדמיין איך זה היה הגיוני, שלמרות כל הצפיפות שהיה שם, איך ביום כיפור, כשהיו
משתחווים כולם,
כמו מפורש יוצא מפי כהן גדול לעם וכהנים, היו משתחווים, ובכל זאת, למרות שהיה צפוף, היה רווחים.
נכון, אז קודם כל, אגב, סתם, בהקשר הזה,
זה ניסים מטורפים שהיו שם.
בהקשר של ההשתחוויה, כן? זה משהו שהיום אין לנו אותו. זאת אומרת, אנחנו ביום כיפור אולי וזה, נגיד, אצל המוסלמים, אתה יודע? באסלאם יש השתחוויות כל הזמן. מכירים את זה נכון
שמוצאים
את זה? עכשיו, זה יכול לראות, יש בזה משהו שהוא לפעמים נראה לנו זר, אני חושב, זה, אבל אם אתה קצת כאילו מנסה שנייה להתחבר לחוויה, גם לחוויה יש משהו מאוד חזק, אני חושב, בחוויה רוחנית שהיא גם פיזית. זאת אומרת, יש בה איזשהו שילוב כזה של הדברים האלו. טוב, בסדר, אז זה דברים שדיברנו קצת בפעמים הקודמות, בואו נתקדם. אני עובר לחלק הבא, אנחנו בערך באמצע הפסקה, יותר פנימית. רואים? יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית הרוחנית. הזכרנו שהתשובה הטבעית מחולקת לשני חלקים, גופנית ונפשית, אנחנו עוברים עכשיו לנפשית. אז יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. ומה שקוראים מוסר כליות. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה, וכששר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, ריח חוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו, והוא מתמוגג מכאב. הוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות, עד אשר ירגיש כי נמחח את אור. חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד. תלוי בתנאים רבים פנימיים וחיצוניים, ויש בו כמה דרכי הטעה, שחובה היא לשמר מהם. אבל מכל מקום הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. אז מה אנחנו אומרים פה?
הוא אומר כאילו שכאילו, אולי שכאילו אתה, הרבה פעמים כאילו מציירים לך את ה... אנחנו כאילו ילד יהודי דתי כאילו, ובאופן כללי...
אני אומר, זה כל זה, רגע, שנייה, בכלל אני רוצה אותך. בלי פרשנויות עכשיו שלכם, תגידו רק מה כתוב פה. רק משהו, בלי, לפני הפרשנות, מה כתוב?
אני חושב שכתוב פה שכאילו...
בקצרה מה כתוב רק, כן.
כאילו האדם יודע שהוא עשה משהו לא בסדר.
אוקיי.
וזה כל כך יושב לעננים שאפילו... שהוא מנסה להתחזק באותו מקום שהוא כאילו...
לא, אז יש לו משהו שהוא מרגיש כבר, שהוא מרגיש והוא מנסה להתחזק שם, יפה, מה עוד, כן.
יש לאדם מוסר בסיסי
כזה. יש לאדם מוסר בסיסי, אוקיי, שמה הוא? יפה, יש לאדם איזשהו מוסר טבעי, אולי מצפון, נכון, כשאדם לא מתנהל לפיו, אז הוא מעיר לו. אוקיי, מה עוד כתוב פה? במה?
בפנים שלו.
זאת אומרת, אתה יכול לחיות עם זה, כאילו, זה תלוי, זה לא רק, זה
ש...
יהיה קול כזה, אבל אנחנו... אוקיי.
על כל אדם זה ישפיע
אחרת. הקול הזה אולי נמצא, אבל כל אחד ישפיע עליו אחרת.
אני חושב שאולי אין זה, כאילו, יש את השיר המפורסם, שאני לא יודע, דודי, שאני נורא אוהב, שתחשוב טוב יהיה טוב, אז אני חושב שזה בדיוק, כאילו, פה כאילו, הרב קוק, כאילו, מכוון למילים ש...
לא חושב, הסיפור פה הוא לא המחשבה, אני אומר יותר בסיסי, הסיפור פה עכשיו, חוזרים על המוסר הטבעי, נכון? קודם כל בואו נעשה סדר, זה פה.
לא, שכאילו...
רגע, שנייה, אגיד שאנחנו... אני
חושב אם זה משקפיים, שאתה רואה דרך כנפור, ומחר אתה יכול לראות דרך כמטאור.
אז אני...
התשובה והחזרה להשאיר...
זה נכון, אבל לא נראה לי שזה מה שאנחנו מדברים עליו כאן פשוט. פה אני אומר, הסיפור הוא קצת אחר. בסדר, יש תשובה טבעית נפשית רוחנית, מה שנקרא מוסר כליות. קודם כל, אני אקדים דבר כזה. לאדם, לכולנו יש איזשהו מצפון פנימי, כן, מה זה מצפון? סתם המילה הזאת, מה היא באה?
משורש מצפן.
מהשורש שקשור למצפן, מה זה מצפן?
מצפן זה לראות את הצפון.
ובהקשר שלנו, מה זה אומר?
כיוון.
משהו שמכוון, יש בי משהו פנימי שכל הזמן מכוון אותי. בסדר? זאת אומרת, זה סיפור של מצפון. יש בי משהו שמכוון אותי לאנשהו. המצפון הזה מכוון אותי למקומות טובים או לא טובים? טובים?
טובים.
בטוח.
בדרך כלל.
לא בהכרח טובים.
לא בהכרח טובים. למה? זה דמרו, כן.
למה שלבן אדם יש מצפון על מה ששעשה,
כנראה שעשה
משהו לא טוב.
יש כאן, בוא נגיד ככה, אנחנו מכירים היום, כאילו המושג הזה הוא קיים בכל מקום, כאילו, אני חושב בעולם. בסדר? אולי נשאל את זה אחרת, מה היחס בינו לבין החוקים של התורה?
שהחוקים של התורה זה כאילו...
מה, שני שגר? שמה? אני אומר, יש לי את הקול הזה, נכון?
נכון.
הקול הזה הוא... מתאים להוראות של התורה, לא מתאים, נוסף, מיותר, אני צריך אותו, לא צריך אותו.
אם זה דבר על המוחה או גזלת מישהו, נראה לי יותר...
כל זה דוגמאות שאתה אומר שדברים שהתורה עשרה אותם.
זה יכול להיות גם בבן אדם למקום, גם בן אדם לחבר הזה. כאילו כל פנימי...
השאלה אם אנחנו צריכים אותו או לא צריכים אותו?
צריכים.
צריכים, למה צריכים?
אני
יודעת שאני
מרגיש
לא
יודעת אם עשית עכשיו טעות, אז אני יודע מה אני בטעות.
אני
יודע, כאילו...
אתה יודע, המצפון זה איזשהו, איזשהו סימון פנימי כזה שאומר לי אם אני במקום טוב או לא, כן.
אתה יודע, כלומר, החוש של האשרות מעדיד את לברור, מורים, כן, זה בעצם המצפון.
נכון.
שאיזשהו חוש פנימי כזה, ברגע שאתה
נופל
או עושה
איזשהו חטא,
אז אתה אומר, לא, זה לא נכון, והכאב הזה, זה מה
שמעדיר אותי. אוקיי, אז בוא נגיד, זה משהו שהוא אגב ייחודי, נגיד, לאנשים יהודים, מאמינים, זה?
יש שאומרים על יהודים שהם רחמנים בישנים גם לחסדים.
כן.
כן, שיר של אדם פריד.
אז אולי, כביכול זה לפעמים מתלבש ברחמים, לא יודע, פגעת מישהו, זה, כאילו לפעמים זה מתלבש התכונות אופי האלה של יהודים במצפון. של גויים, אני לא יודע אם...
אז אתה שואל אותו מה, אולי אצל גויים זה לא ככה. אני חושב, בוא נגיד ככה, באופן כללי בעולם אני חושב שמוסכם היום שיש, יש מצפון, יש מוסר, בסדר? יש לזה כל מיני דוגמאות, יש בעולם דיני מלחמה נגיד, נכון?
כן.
למה יש דיני מלחמה?
כדי שתדע מה לעשות ב...
לא, אבל מה זה, כאילו...
של מלחמה.
מה זאת אומרת? אני עכשיו נלחם במישהו, נכון? שוב את זה, כן? אני בא ללחם במישהו, יש לי כללים, למה שיהיה לי כללים? אם הייתי אוהב אותו ורוצה בטובתו, אז לא היינו נלחמים כנראה, נכון? שמה? שלא תעבוד עם המצפון, למה?
ש...
אבל זה נכון, אני עוד מעט יגע בזה, שנייה רגע, אבל אני באמת לא איתו, רגע. שנייה, אני אומר, הנקודה הנכונה שברגע שנתנו לנו את זה, זה כלי מאוד טוב. השאלה היא מאיפה, אבל למה בכלל היו צריכים אותו מראש?
לשמור על האנושיות שלנו.
כי כנראה יש משהו בהבנה שיש בנו איזשהו משהו אנושי שאנחנו רוצים לשמור עליו. בסדר? זה נכון שבתוך עכשיו, בתוך לחימה, אתה נכנס לכל מיני מורכבויות שלפעמים... שלפעמים הסיפור של החוקים הוא מאוד עוזר לנו. טוב, לא משנה, לא נרחיב על זה יותר, אבל זה סיפור, זה הייתה כאילו, יש עיסוק כזה, מכל מיני, בספרות צבאית יש בזה עיסוק, שנייה, גאי. אבל... אני אומר, אבל בבסיס, נכון, אבל בבסיס... נכון, בבסיס אנחנו, אני אומר שההנחה היא, שעצם זה שאנחנו יכולים לדבר כולנו על חוקים שחייבו אותנו, גם אם אנחנו עכשיו רבים אחד עם השני, זה מניח שיש לנו איזשהו מחנה משותף שלנו אנחנו מסכימים. זאת אומרת, יכול להיות שעל גביו אנחנו אולי נריב. עכשיו, הרבה פעמים יש בזה המון צביעות בסיפור הזה, בסדר? זאת אומרת, זה...
לצערנו.
וצריך לראות שהדברים הם נכונים ומתאימים והם באמת מוסריים ושזה לא צד אחד משתמש בהם וכו'. ואפשר לדון בהם גם. זאת אומרת, יש דברים שאפשר לדון על הפן המוסרי שבהם. זה סיפור מאוד מאוד מורכב, הוא תמיד, נגיד בצבא, הוא תמיד מעלה המון 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 כעסים. הייתה לנו שיחה עם, לא זוכר מה התפקיד שלו, מישהו שאחראי על כל הנושא המשפטי כאילו בצבא. זאת אומרת, על כל דיני המלחמה וזה.
נראה לי זה היה קצין בתי הדין הצבאי.
יכול להיות, לא זוכר איך קראו לו, וכאילו בעיקר מה שאני זוכר זה שכולם רבו איתו כל השיחה. הוא כאילו בא ואומר, אני יודע שאתם הולכים לכעוס עליי מאוד מאוד. אנחנו... אני אומר לכם, אני בא להגיד לכם דברים כדי לעזור לכם, זה לא אישי, אל תכעסו עליי וזה, אבל כולם רבו איתו כל זה, כי יש בזה באמת משהו שהרבה פעמים שהוא, באופן שזה בא לידי יישום היום, שהוא באמת לא מרגיש לנו הכי נועה. ואני אומר, אבל באופן בסיסי, ההנחה היא שיש משהו כזה. יש משהו כזה, יש קול כזה, ואנחנו צריכים הרבה פעמים לשאול את עצמנו מה היחס בין הקול הזה שאותו אנחנו מכירים. כל אחד מכיר אותו, אני חושב, מכל מיני סיטואציות, לבין זה שהקדוש ברוך הוא גם מצווה אותנו דברים. יש פה שני דברים נפרדים, ויש בזה גישות שונות. זאת אומרת, היו כאלו שאמרו, נגיד זה בצורה הכי קיצונית, האדם צריך להרוג את המצפון שלו. למה? מצפון זה איזשהו קול נמוך כזה, שאומר לך כל מיני דברים, היום אומר לך ככה, מחר אומר לך ככה. זה משתנה, מה שהיה מוסרי פעם לא מוסרי היום, מה שכל מיני דברים כאלו, יכול להיות שלאדם אחד מוסרי לאכול בעלי חיים, ולאדם השני זה לא מוסרי. בסדר? המוסר ודאי התקדם והשתנה והתפתח במהלך השני. אני חושב, תקשיב, הסיפור הזה הוא לא אמין. יש לנו כל מיני קולות בפנים, נכון? יש לנו, הרי אם נקשיב לכל הקולות הפנימיים שלנו, לא נמצא שם רק מלאכים. יש לנו גם קולות אחרים בתוכנו שאומרים אמירות אחרות לגמרי, ולכן זה מסוכן מאוד כאילו להקשיב, אל תקשיב למקומות האלה. אז למה כן להקשיב? יש משהו אובייקטיבי, איך קוראים לדבר האובייקטיבי? איך? לא? לא? לא?
לא יודע מה רב.
תורה? בסדר, אתה לא שם לך.
בתורה יש מצוות מוסריות.
נכון, אבל...
בדורים או...
אבל אני אומר, בוא נשתמש בזה אפילו לטובת הטענה הזאת. למה בתורה צריכה לצוות על כיבוד הורים או לא תרצח?
כי...
לא, למה צריכה לצוות? אני שואל...
שההורים הביאו אותך לעולם.
לא, אני לא שואל רגע למה זה גיל. כי מה?
להראות שהיא מוסרית.
לא רק להראות שהיא מוסרית, אם זה כזה פשוט.
כי התורה זה המוסר.
כי התורה היא המוסר. זאת תהיה האמירה, לא שואל מה המוסר שם בזה.
למה אתה צריך לכבד את ההורים שלך, כי הם אלה שגם הביאו אותך לעולם. לדעיהם לא היית היום בעולם.
זה נכון.
ובגלל זה התורה מצווה אותך, תכבד את מי שהביא אותך לעולם. כבאמר הכתוב במסכת קידושין, שלושה שותפים אין לו לאדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא.
יפה. אז אני אומר, באמת יש הרבה מצוות מוסריות בתורה, ועל פניו אני אומר, זה יכול להגיד לנו שלמה מצוות, למה אנחנו צריכים לתת את מצוות מוסריות, למה? כי אין לנו על מה לסמוך. מבינים מה אני אומר?
להבין שבשמיים.
המצפון של האדם מושפע הרבה ממה שהוא גם מתחנך וממה שהוא לומד. אז אם הוא כאילו אם הוא מתחנך וגודל כאילו בתורה ובמצוות, אז גם המצפון שלו כאילו משתנה בהתאם.
כן, השאלה...
המצפון זה לא משהו שהוא נולד איתו.
מה שאני אומר, הרב, היום זה שיש מוסר מעוות, אז זה מסתבר, יש פשוט מוסר מעוות, כל העניין הזה של... כל הגדרי הפתיחה באש וכל ההפגנות שהן קורות, זה מוסר מובן. הוא אינו אמור ללמוד מזה, אני בתור בן אדם מאמין שלא מתורה. המוסר יכול להשתנות ולהתפתח ולהתקדם כמה שהוא רוצה.
אז אתה מסכים עם הטענה שאומרת שבעיקרון אדם לא צריך...
אני חושב שזה לא שבא לתוכן של תורה, זה יסורי מצפון כן יכולים
לכוון איזשהו. בדיוק, אז המצפון שלו הוא גם
ככה. סבבה, אז אתה אומר אמירה מכיוון אחר, אולי אז נקדים ככה. קודם כל אני חושב ש... בטח פה הרב קוק לא אומר ככה, בסדר? זאת אומרת, ההבנה היא שיש מקום ומשמעות גם גם למוסר הטבעי הזה, למה שהוא קורא פה המוסר כליות. כן, כליות זה איזשהו איבר, אגב, זה לא, כן, זה לא המוסר של המוח, אבל גם לא, אפילו לא המוסר של הלב. זה משהו מאוד מאוד בסיסי באדם, והוא באמת מתאים להרבה, לכולנו. אז לאדם, אדם יש לו, יש מקום שבו הדברים האלו צריכים לבוא לידי ביטוי, ואנחנו צריכים להקשיב להם. מה שכן, והוא גם אומר את זה פה בחלק השני של הפסקה, שמה יכול להיות, מה יכול לקרות למוסר כליות הזה? מה הוא אומר עליו, שמה?
שהוא יכול להתפוגג.
שהמוסר הזה יכול להשתנות, נכון? יש בו דרכי התאה שחובה להישמר מהם. למרות זאת, הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. באמת, אני אומר, הסיפור הזה הוא סיפור קצת מורכב. כי מצד אחד הוא מאוד בסיסי ותשתיתי וטבוע בנו מראש. מצד שני, הוא גם מאוד מושפע מהסביבה. ברור שאדם שגדל, בסדר, בבית מסוים, נגיד, שאדם שגדל, לא יודע מה. בסדר, כל אחד פה איפה שהוא גדל. כנראה כולנו, אפילו בלי לקחת דוגמאות רחוקות. כנראה שכולנו נקבל עכשיו דילמות דומות. בסדר? נגיב אליהם באופנים מעט שונים. ככל שהדילמה תהיה יותר קיצונית, אז אנחנו, התשובות יהיו יותר דומות, אבל ככל שתהיה יותר מורכבת, בסדר? גם במהלך ההיסטוריה אנחנו יודעים שהיו דיונים על זה. לדוגמה, בוא ניקח דוגמה שהיא כאילו, שהיא על פניו נורא קלה, סיפור שלא תרצח. זה דבר פשוט, נכון?
כן.
מה הדין שלא תרצח ביחס לתינוקות? קיים או לא קיים? לפני הפלה, הפלה זה כבר עוברים, בתינוק קיים או לא קיים. אז אני אומר, נגיד אצל בעולם הרומאי, לא זוכר, רומאי היווני, זה היה דיונים על זה, וכאילו, והטענה הייתה שתינוקות זה לא ממש יצור חי. זאת אומרת, כאילו, לא צריכו להבין למה אצל הילדים זה דבר אסור. הנה, אז זה דוגמה שכבר יותר קל לנו להבין היום, שאני חושב שדבר שהוא מוסכם, שגם תינוקות בני אדם, אם נלך אחורה להפלות, הוא בר, הוא יצור חי, לא יצור חי, יש שם לא תרצח, אין שם לא תרצח? יש או אין?
יש.
אחרי 40
יום. אבל אז זה לא
תרצח. אז זה משהו שהוא מוסכם היום בעולם או לא מוסכם? תלוי אותו לילה, באיזה שאלה, מוסכם או לא מוסכם? אגב, יש לזה מלחמות גדולות, בלי קשר ליהדות.
גם
בעיקר. אני אומר, גם אם תלכו לארצות הברית, אז יש כאילו, זאת אומרת, יש קומות שמותר, יש קומות שאסור, יש לזה המון דיונים, למה? כי זה משהו שהוא טבוע והוא מורכב. בסדר, אני אקח דוגמה אחרת, שהיא קצת יותר חיה, שאולי יותר חדשה קצת. הסיפור של... לא בדיוק, אבל בסדר. נגיד...
אני מכיר בספרי היסטוריה, יודע שזה מה שקרה אצלם.
בסדר, גמור. אני אביא דוגמה אחרת מהכיוון ההפוך, בסדר? מה קורה עם הסיפור של המתות חסד, נגיד? עושים קצת את הסיפור הזה? נכון, אדם שהוא, נגיד, או מבוגר מאוד, או חולה מאוד, או משהו כזה.
מה זה? יש מדינות בודדות ש...
אבל עדיין הסיפור הזה עולה לדיון, מה זה? גם היום עדיין בעולם, ברוב המקומים, אנחנו יודעים שכאילו מקובל עדיין, שאנחנו לא הורגים. כן, לא הורגים בעוד צורה אקטיבית. אבל זה דיון, אגב, שאפשר, בוא נגיד, אני חושב שאם נדון עליו עכשיו פה בצורה רצינית, אני לא בטוח שאני אשתכנע שזה נכון. זאת אומרת, יכול להיות שבסוף... אם אנחנו מתייחסים רק...
שהבן אדם לא יסבול.
אם אנחנו מתייחסים רק לרובד של ה... כאילו, לרובד של מוסר הכללות הבסיסי שלנו, הטובה פה של האדם מול ההפסד שלו, בסדר? זו שאלה מאוד קשה. זאת אומרת, מה מותר, מה אסור, אז... אז אני אומר, נחזור רגע לסיפור שלנו.
כן, בגלל זה... הרב אמר אולי בהתחלה, כאילו יש אמור שצריך למחוק את זה. אני חושב שאנחנו כיהודים פשוט צריכים קודם כל להקשיב לקול הזה שקורה, ואז לבדוק אם זה מתאים לתורה, אם זה מתנגש. אבל לפעמים אני חושב שזה, הקול הפנימי הזה הוא כן דרבון איך לעבוד, איך להיות יהודי יותר טוב, לעבוד הקדש ברוך הוא יותר טוב.
אז אני מסכים, אני גם חושב שזה קצת מה שכתוב פה. זאת אומרת, מה שהרב קוק אומר פה, הסיפור הזה הוא, יש בנו קולות כאלו. בסדר? אגב, לא תמיד אנחנו קשובים אליהם. נכון? יש אמירה כלפי מורים על החילונים שהם מסכנים, מכירים את זה? שהנשמה שלהם צועקת. מכירים את זה את האמירה הזאת?
כן, כן.
שהנשמה שלהם צועקת, וזה ככה אמרו לנו פעם. זה,
אחרי פעם אמר לי... אני מכיר את זה גם מהסביבה הקרובה שלי.
אז אמר לי פעם אחד הרבני שעמדתי אצלם, מהמדגן אמר לנו, חילונים, הנשמה שלהם צועקת, גם הנשמה שלנו צועקת. כמו שאנחנו לא תמיד שומעים אותה. היום לא שומעים אותה, הכל בסדר. החיים שלהם בסדר, אל תחשיבו שהם מסכנים, כי כאילו כל היום שלהם זה איסורי מצפון כאלו. לכולנו יש איסורי מצפון באופנים שונים, ושאלו עד כמה אנחנו מוכנים להיות קשובים לקולות האלו.
איפה, לנו יש יותר איסורי
מצפון. גם זה יכול להיות.
זה שבן אדם שהוא
לא חי את תורה, הוא תמיד כותב, כמו שהרב
אומר, הוא אומר, משהו
נשחק
כבר,
וזה, הוא
בן אדם
כבר
לא...
הוא לא מבין שזה, אתה, ברגע שאתה, אז כל ניואנס קטן שאתה מבין, אתה אומר, וואי, זה בן אדם, אולי...
יש לי פה יותר,
כאילו, כיוון שיש לי איזשהו... כן, השאלה עוד... טוב, זה ביחס לסיפור, אבל שהוא חיצוני לי קצת.
נגיד, ברוסיה, יהודים היו צריכים להתגנב בלילות כגנבים כדי להשיג מצות בשביל פסח. למשל.
אוקיי.
זה מקרה מאוד קיצוני שבגלל השלטון היה אסור להם לקיים מצוות.
אז אני אומר, טוב, בסדר גמור. אם אנחנו, בוא ננסה שנייה לרגע לסגור רק את הנקודה הזאת, אני אומר, יש בנו איזשהו קול פנימי שהרבה פעמים מנסה לנתב אותנו למקומות נכונים. אנחנו יכולים להרגיש אותו, אנחנו יכולים לפתח אותו. יכול להיות, אתה יודע, שהקול הפנימי הזה, אולי לא יכול, נגיד את זה אולי בצורה שונה. יש מקום אולי לדון מה קורה כשהקול הפנימי הזה, נגיד, מתנגש לנו עם הקול החיצוני של התורה. האם זה יכול להיות, לא יכול להיות. וזה נושא מאוד מאוד גדול. האמת היא שבין הנטייה שלנו לבין מה, לבין ההדרכה של התורה, באופן עקרוני הייתה צריכה להיות התאמה. למה הייתה צריכה להיות התאמה? כי מאיפה מגיע הקול הזה, המצפון הזה, מאיפה הוא מגיע? למה יש לנו מצפון?
מהתורה.
אני לא חושב שהוא מגיע מהתורה.
מוסר אנושי.
מה זה? אני לא שומע פשוט. מהסביבה, אוקיי, אבל מאיפה, למה לסביבה זה קורה? למה לאנושות יש קולות שאומרים לה?
מוסר אנושי.
אבל למה יש מוסר אנושי? נכון, אני אומר. זה מוסר אנושי, אבל מאיפה זה מגיע לנו? למה יש לנו מוסר אנושי? כי מה? מאיפה זה בא? אז מה, יש לנו נשמה, בסדר? יש לנו, יש בנו משהו, יש קדוש ברוך הוא שם בכל אחד ואחד, איזשהו מה שנקרא חלק אלוקה ממעל. יש בנו נקודה אלוקית. הנקודה הזאת רוצה, היא שואפת כל הזמן, לא, היא שואפת כל הזמן לחזור, חזרה למקור שלה. וחלק מהסיפור הזה שלה, אני חושב, של המצפון והמוסר, זה חלק מהרצון, כאילו כל הזמן לראות שאתה מכוון לכיוון הנכון. אתה עכשיו הולך באיזושהי דרך, ואם אתה סוטה מהכיוון הזה, אז מסמנים לך. עכשיו, עם הזמן, אתה יכול, כן, להתרגל לקולות, לצפצופים האלו, וזה, לא יודע מה, כמו ברכב, שיש את ה... מה זה?
החגורה, לא? היום בכל הרכבים החדשים,
הרב, אמור לי, כן.
הרב, היום יש לך בכל הרכבים החדשים, אז יש שם מנגנון, שאם לא שני אנשים מקדימה חגורים, אז מתחיל הצפצף.
נכון, אבל גם כשאתה סוטה ימין השמאל, אז כאילו יכול, עם הזמן אתה מתרגל לצפצופים האלו. אז כשיש שם שאתה נוסע את זה, כל יום אתה שומע צפצופים כאלה, של מהירות, של זה, של זה, נכון?
אתה רוצה להיות אזרח ששומר על החוף.
אז אני אומר, גם...
בגלל זה אתה לא תעשה את זה.
גם בתוך, גם אצלנו בפנים, אני אומר, יש לנו קולות כאלו, והם הרבה פעמים מצפצפים לנו, ולא תמיד אנחנו כאילו, לפעמים אדם מתרגל לצפצופים האלו, והוא כבר לא חי איתה. אבל אני אומר, אבל הכל הזה עדיין קיים, והוא קיים, והוא יושב על זה שיש בנו איזושהי נקודה שהיא, שהנשמה שלנו נמצאת שם ודוחפת אותנו קדימה. יש באחד המקומות הרב קוק כותב שהסיפור הזה יכול היה להיות ברור יותר ונכון יותר, אלמלא חטא אדם הראשון. לפני שהאדם הראשון חוטא, אז באמת אחד הדברים שמנחים ומובילים זה איזושהי תחושות פנימיות, אולי זה קשור לשכל, ותחושות פנימיות שהן מאוד מכונות למקום מאוד ישר. אחרי החטא נוצר בתוכנו איזשהו ערבוב, והערבוב הזה קשור גם לסיפור, עץ הדעת הוא טוב ורע, והוא לא, הוא מחלק בין טוב לרע ולא בין אמת לשקר. הקולות האלו הם קשורים לאמת ושקר, וטוב ורע זה כבר משהו שאולי יכול להיות יותר יחסי, יכול להיות יותר ביחס אליי. כשאני עכשיו מגיע לדילמה מסוימת, יש בי קולות שונים. יש אולי את המצפון שמראה לי מה האמת, אבל יש בי גם קולות שאומרים מה יהיה יותר טוב לי, מה יהיה לי יותר נעים, מה יהיה יותר מתאים, הרבה קולות אחרים שהם קוראים במקביל. בין היתר בגלל המתח הזה, אנחנו הרבה פעמים מתקשים כאילו לנסות לזהות בצורה נקייה את המצפן הפנימי הזה. וזאת אולי אחת הסיבות גם, שיש לנו צורך שהקדוש ברוך הוא גם יביא לנו תורה. אבל התורה היא לא יושבת על כלום. זאת אומרת, האדם יכול להיות מה שנקרא נבל ברשות התורה. זאת אומרת, הוא יכול לקיים את כל גדרי השולחן ערוך ולהישאר עדיין נבל. כי זה לא הוקוס פוקוס כזה, שאם אתה כאילו עכשיו שם את הכיפה ואתה הולך שלוש שלו, אתה אדם טוב. זה לא עובד ככה. אדם צריך לעבוד על עצמו, ואנחנו יודעים שדרך ארץ קדמה לתורה, זה אומר שגם גם אצלנו, אנחנו צריכים לעבוד קודם כל על הקולות האלה הפנימיים, לראות שאנחנו בהקשבה למקומות טובים ונכונים. ועל גבי הדבר הזה אנחנו מוסיפים עכשיו את הרובד הזה של התורה, והשילוב הזה ביחד מוביל למקומות טובים. אני אומר, יש הרבה אנשים חילונים שהמקום הפנימי האישי שלהם הראשוני הוא מאוד מאוד טוב. לא תמיד אחרי זה הולך למקומות טובים, לא תמיד מסכימים אחרי זה, אבל אני אומר, יש הרבה אנשים שהמקומות הפנימיים שלהם הם מקומות מאוד טובים, שיש להם מוטיבציה מאוד גבוהה לעשות דברים טובים, לא תמיד, אני אומר, לא תמיד אני אסכים עם כל דבר שהוא עושה שהוא טוב או לא טוב, אבל הוא לא אדיש, והוא רוצה, והוא מתאמץ לדברים, הוא מוכן לשלם עליהם מחיר. זה איזשהו בסיס שאני חושב שצריך להיות לכולנו. על גבי הבסיס הזה שאני מוכן לעבוד, להשקיע, להתאמץ, לרצות דברים נכונים וטובים, עכשיו תבוא התורה וגם תגיד לי, ותיקח אותי גם שלב נוסף, ותעזור לי כאילו במקומות שבהם הסיפור הזה יותר מורכב לי וכו'. אבל בבסיס אני אומר, זה יושב על הסיפור הזה. והסיפור הזה הוא חלק מסיפור התשובה שלנו, לכן לא צריך להתעלם ממנו. אז אם בשלב הראשון אמרנו, הגוף כאילו דורש את שלו, בתשובה הראשונה הגוף דורש את שלו, והגוף כבר אומר לך, שמע, אתה במקום לא טוב, אתה לא אוכל טוב, אתה לא משקיע בעצמך בבריאות שלך, בשלב הזה, הרב קוק מדבר פה איזשהם אותות מצוקה נוספים שקוראים לנו בפנים בצורה יותר פנימית. זה לא עכשיו הגוף רק שאומר לנו, אתה לא במקום טוב, יש לנו איזשהו משהו רוחני יותר, איזשהו שאומר לך, אדם יכול לדעת, לפעמים אדם יכול לדעת, אני עכשיו במקום שהוא לא טוב לי. אני בדרך עכשיו שהיא לא נכון, אני עכשיו נמצא בסיטואציה שהייתי לא רוצה, שהייתי רוצה לא להיות בה. יש לי חברים שעכשיו לא יודע מה, אני איתם, אני מרגיש שאני לא במקום טוב. לפעמים אפשר להרגיש את זה, אדם לפעמים יודע שעכשיו אני, שאני עם החברים האלו, אני תמיד מגיע למקומות שלא הייתי רוצה להגיע. זה לא מתאים לי. בסדר? למה אתה מעשה לו ככה? למה? תגיד לי. חס וחלילה. אבל... אבל זה משהו שכאילו אנחנו צריכים להתרגל להקשיב אליו ולהיות מוכנים ללכת איתו כאילו, ולתת לו אמון, ולהתקדם איתו, ועל גבי לבוא אחרי זה הרבה דברים טובים. נעמוד פה.